הנושא שנדבר איתו היום, נלמד אותו היום, זה על הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכיר אותו במשך למעלה מ-50 שנה, מאז בואי לירושלים, לישיבת מרכז הרב, והייתי אומר, מכון מאיר שאנחנו נמצאים בתוכו, הרבה מאוד בזכותו של הרב דרוקמן. והעיקרות שלי עם הרב דרוקמן התחילה מהשיעור היה על הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. היה שיעור מיוחד לתלמידים הקרובים ביותר אליו. היו מעגלים מעגלים. והמעגל הקרוב ביותר לרב ציודה זה היה ביום רביעי אחרי הצהריים, או לפנות ערב ככה, וביניהם, בין התלמידים הקרובים ביותר, ולא היו הרבה, היו אולי מניין תלמידים, אפילו אולי פחות, וביניהם היה רב חיים, זכרונו לברכה, הוא היה תלמיד, הייתה דמות מרכזית בשיעור של האנשים היותר קרובים לרב ציודה. ואני לא יודע למה, אבל כשאני באתי לישיבה, הרב ציודה ביקש ממני שאני אצטרף לשיעור הזה. הצטרפתי. שאלו אותי אם הבנתי מה דיברו שם, לא. אבל מה שכן חשתי את האווירה, אווירה של קדושה, של רצינות, שהצילה, האווירה הזאת הצילה מרוחו של הרב ציודה על כל הנוכחים, וכמובן שהרב דרוקמן בעצמו, שהיה תלמיד, הייתי אומר, ממש שימש את הרב ציודה מבחינה הזאת, היה קרוב מאוד אליו. שם הכרתי לראשונה את הרב חיים, זכרונו לברכה. קראו לו רב חיים, זה הכינוי, כן. וההמשך היה במכון מאיר. אבל לפני שהוקם מכון מאיר, אז הייתה קבוצה של צעירים וצעירות מהקיבוץ, מהתנועה הקיבוצית, שהתעניינו ביהדות ודברים כאלה, זה היה עוד לפני מלחמת יום כיפור, והם באו אל הרב, הם מחוברים אל הרב, היו באים אליו, והיו לומדים אצלו בסוף שבוע, והוא אימץ את הקבוצה הזאת, ואני גם התחברתי קצת לקבוצה הזאת, ואחרי מלחמת יום כיפור, כשהייתה אספה של 20-30 חבר'ה בעלי תשובה, ביניהם הקבוצה הזאת של אנשי הקיבוצים שהיו לומדים אצל הרב דרוקמן, ועוד כמה בעלי תשובה, מה שנקרא, ביניהם הרב מנחם פורמן, זכרונו לברכה, שהוא היה בעל תשובה, אדיר זיק, שהיה בעל תשובה, וכל מיני. ואז ישבנו...
איפה איתם? גם היה, לא?
לא, איפה איתם היה בא אחר כך. וישבנו כאן בסמינר ליפשיץ, מעבר לרחוב, ואמרנו, איך אפשר לעזור לאנשים שמחפשים את דרכם ליהדות? כי לא היה מכון מאיר, לא היה בכלל איזה... אבל לעזור להם שלא ייפלו לתוך העולם התורה, צריך ללמוד דברים פשוטים ביותר, אפילו לקרוא כתב רש"י או דברים כאלה. ואז ישבו והחליטו כולם, זה באמת צריך לפתוח כתובת למי שמתעניין ביהדות, כתובת, שיוכל ללמוד. כולם החליטו פה אחד, בסדר גמור, מי ישב? יושב ראש האספה הזאת היה הרב דרוקמן, כמובן, זכרונו לברכה, ושם בראש זה. ואז קמו כולם והלכו, ונשארנו לבד. נדמה לי ככה. אני כולה זוכר את הפרטים. מה שכן, בקיבוץ לימדו אותי, אין דבר כזה אומר ולא עושה. אתה אומר, אתה מחליט החלטות מה אתה צריך לעשות? לעשות.
ברוך
ברוך אומר עושה. ואז התייעצתי עם הרב טרוקמן, מה עושים? והוא אמר לי, אמרתי, מה דעתך, נפתח כתובת לכאלה שמתעניינים ביהדות ורוצים להתקרב, נפתח להם כתובת מסודרת. אז אני מתבטא בביטוי שלו, בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי. כמובן, אחרי הברכה של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, והברכה של הרב חיים, זכרנו לברכה, כן, ככה נפתח מכון מאיר. בלי ברכתו אני לא חושב שהיינו כאן. ואז הסתבר שצריך לפתוח עמותה. אני לא, לא מכיר את הבירוקרטיה. אמרו לי, עמותה, צריך עמותה, צריך אנשים, צריך... באתי לרב טרוק, מה עושים? אמרו לי, צריך שיהיה מישהו ראש ההנהלה כאן. אמרתי, רב חיים, אתה רוצה לי, אולי להיות ראש, ה... ראש ההנהלה של מכון מאיר? הוא אומר, בוודאי, בוודאי. עשרות שנים הוא היה ראש ההנהלה כאן. הוא היה, והיינו מתייעצים, ומדברים, משוחחים, מה ללמד ואיך ללמד. מה? והוא לימד כאן, לא רק כאן. הוא לימד בכל רחבי הארץ. הוא הולך בתל אביב היה סניף גדול של מכון מאיר. מאות תלמידים היו באים שם. יחוד שיבת ציון זה היה בבן יהודה. והוא היה שם יושב מלמד, ולא רק שם, מאילת וכל הארץ, מקריית שמונה ועד... והוא היה מקטט את רגליו ומרביץ תורה, אהבת התורה שלו זה משהו מיוחד, אהבת הבריות, אהבת התורה. ואני אזכר, בשעתו היינו צריכים איזשהו עניין בקשר למכון מאיר להיפגש עם ראש הממשלה, יצחק שמיר, זכרונו לברכה, בכנסת. כי ראש הלשכה שלו, יוסי בן אהרון, הוא היה תלמיד במכון מאיר. והוא היה חבר ההנהלה של מכון מאיר. אז ביקשנו להיפגש בזה עניין שהוא היה יכול לעזור. טוב, באנו לכנסת, בדיוק בזמן שהיה, שיאסר ערפאת, עם אשימו, ברח מלבנון. ואז היה צריך לקבל החלטה של ראש ממשלה, האם לפגוע בו או לא לפגוע בו. בצלף. ואנחנו באים ללשכה בזמן שהם יעדו לנו, ובאים כל מיני גנרלים, אלופים וכל זה, התייעצויות, מה עושים ואיך עושים וכל זה. אז אמרתי ליוסי בן אהרון, עזוב, זה לא הזמן, עכשיו ראש הממשלה עסוק בדברים גדולים. עכשיו, יצחק שמיר, שמע את זה, הוא אומר, לא, לא, מכון מאיר, אני רוצה עכשיו לשבת איתכם. בעיצומם של דיוני. ישבנו, ישב גם הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, כמובן. וישב, לא, עוד לא היה. הוא היה לפני זה אולי, אבל הוא לא היה. הוא היה חבר הנהלת מכון מאיר. ואז אני התחלנו לדבר, אמרתי, מכון מאיר, אמר יצחק תמיר, זיכרונו לברכה, הוא אומר, אל תספרו לי מה זה מכון מאיר. אני למדתי אצלך, הרב דרוקמן, מכון מאיר בתל אביב. הוא אדם צנוע, הוא לא היה... אז היה יושב בשורות האחרונות, והיה מקשיב לסדרת השיעורים שלה. כן, זה היה...
מה עם הצלף, הרב?
מה?
מה עם הצלף?
לא, אני כל... בסוף כנראה שהוא לא פגע בו. הוא לא רצו לפגוע, אבל לא יודע. בכל זאת... בכל זאת... למה אני אומר את הדבר הזה? המכון מאיר, הרבה הרבה מאוד בזכותו, הוא קם ונוהל ומרביץ תורה בזכותו של הרב חיים דרוקמן. אני ברשותכם את השיעור הזה אני רוצה להקדיש לזכרו כמובן, ולהתייחס לאישיות המיוחדת. כתוב זכר צדיק לברכה. מה זה זכר צדיק לברכה? הכוונה היא שאתה זוכר את הצדיק, זה לברכה. זאת אומרת, אתה לומד מהצדיק את המידות שלו, את ההנהגות שלו, את האישיות שלו, וזה לנו, שזוכרים אותו, זה לברכה. והייתי ברשותכם רוצה לגעת באמת בדבר הזה וללמוד את העניין של רב חיים, אבל דרך המקורות, דרך המקורות. ודבר ראשון, להתייחס לדברים שכותב הרמח"ל, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, במסילת ישרים, על החסיד. אני רוצה להסביר, יש צדיק ויש חסיד. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? צדיק הוא מצדיק את עצמו כל הזמן. הצדיק הוא חושב על עצמו. עמך ישראל כולם צדיקים דרך אגב. בלי יוצא מן הכלל. אבל צדיק באופן פרטי, מבחינת הבחירה החופשית שלו, נאמר ככה, הוא כל הזמן רוצה להיות צדיק. מישהו רוצה שיהיה לו טוב כאן בחיים. גם אתה, שניים, שלושה, אחרים. הצדיק רוצה שיהיה למי? מה הצדיק רוצה? שיהיה למי טוב?
לעצמו.
את מי הוא עובד? את עצמו. החסיד הוא בקומה נוספת. הוא רוצה שלכולם יהיה טוב. מה שלשון המודרני קוראים לזה אידיאליסט. הוא לא אינטרסנט, אלא הוא אידיאליסט. זה החסיד. הרמח"ל במסילת ישרים, כשהוא מדבר על החסיד, מהם המחשבות של החסיד? מה הכיוון של החסיד? מה הכוונות של החסיד? אז ואני ברשותכם רוצה לצטט את הדברים שכותב הרמח"ל, שזה כל כך מתאים לרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה. לפניכם יש את הדפים. אני קורא כאן מה שהוא כותב על... עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. והוא טובת הדור. טובת הדור. איזה דור? מי זה הדור? מי זה הדור? גם המפלגה ההיא... והמפלגה ההיא, מי זה הדור? כולם. כולם. טובת הדור, טובת כל הדור כולו. מקצה ועד קצה. ואם מותר לי להוסיף, לא רק הדור שלו, אלא גם כל הדורות, וכל הדורות שיהיו בעזרת השם. כן. זה כוונת החסיד. הנה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו לזכות אותם ולהגן עליהם, ללמד עליהם זכות, סניגוריה. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. מה זה פרי? מי יאכלו? כל הדור כולו אוכל מפירותיו של הצדיק. שאלו אותי איך זה יכול להיות שאדם אחד, יש ביטוי בגמרא, במסכת סוכה, שבכל דור ודור יש למד וב צדיקים שבזכותם כל הדור כולו נהנה. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יש 1,000, אני ובני מהם, ואם יש 100, אני ובני מהם, ואם רק שנינו, אני ובני, אז הוא ממש מחפר על כל הדור כולו, רבי שמעון בר יוחאי אומר. אני מוכרח להגיד, אני לא יודע מה בליבו של האדם, אבל בכל זאת, מכירותי עם רב חיים, זכרו לך, כל הדור היה בלב שלו. הוא היה אדם מאוד כללי, מאוד כללי. בתפילותיו, במעשיו, בכל דבר ודבר. אז הוא היה, מבחינה זאת הוא היה חסיד, כמובן צדיק, אבל חסיד שלקח את הכל אל הלב שלו, הלב הגדול שלו נאמר, הלב רחב מאוד. כן אמרו זיכרונם, היש בעץ, האם יש מי שמגן על דורו כעץ? מגן על הדור על ידי התפילות, על ידי המעשים, על ידי כל פועלו. ותראה שזה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. והוא מה שאמרו יכונם לברכה בלולב ומיניו, יבואו אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אדרבה, לתקן אותם, לחזק אותם, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. זה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, גם בתפילתו בפועל. דיינו שיתפלל על דורו לחפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. וכתוב בנו מזה, זה מי שהכיר אותו, את רב חיים, ולא רק מי שהכיר, גם אנשים מבחוץ, שראו את כל פועלו, החינוכי, הציבורי, וכל כולו היה לזכות את כולם. וכבר אמרו זכרונה לברכה על פסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגון, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר, לך בכוחך זה שלימד סנגוריה על עם ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. מי שאוהב את ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וכל מה שאדם מגדיל לאהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל אליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים משתדלים השלמם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות, לפתוח עליהם שערי הברכה, למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שהוא אוהב את בניו ואהבה נאמנה, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. וככה כותב הרמח"ל, וזה היה רב חיים. ממי הוא למד את כל הדברים האלה? איפה הוא קיבל את כל הדברים האלה? ממורו ורבו, הרב סיודה זה חסיד, שהוא היה גם כזה. אדם מאוד כללי. עוד תכונה מיוחדת שהייתה לרב חיים, שגם התכונה הזאת של הוא היה ישר. היה ישר, פשוט ישר. מה זה ישר? כתוב בקהלת, אלוקים עשה את האדם ישר. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו, אלוקים ברא אותו ישר. היושר זה דבר מהותי. אנחנו לא בראנו את עצמנו, אלא הוא, שם עוד כל אדם נשאר, אבל מה? אמא ביקשו חשבונות רבים. במהות אנחנו כולנו ישרים. אלא החיים, נסיבות החיים וכל הדברים האלה, הם גורמים לנו את כל החשבונות וכל הדברים האלה. אבל השאיפה של כל אחד מאיתנו צריכה להיות ישר, אמיתי. ואצל רב חיים זה ניכר בכל דבר. כל דיבור שלו, כל פעולה שלו, אתה רואה, את הישרות. למרות שאדם שהוא ישר, שהוא חי לפעמים בסביבה, לא כל כך ישרה, נאמר ככה. זה לא כל כך קל. זה אומרים, יעקב, אבינו, כתוב עליו, תיתן אמת ליעקב. איך יעקב אבינו החזיק מעמד? בחיים שלו, עם אנשים כל כך לא טובים, עם עשיו שרצה לרצוח אותו, עם לבן שרימה אותו, עם ארבע נשים שקנאיות ורגשניות, עם 12 ילדים שרבים ביניהם ורוצים לרצוח את יוסף וכל הדברים האלה. מה נתן כוח ליעקב אבינו? להחזיק מעמד במציאות, יש כאן מישהו עם בעיות קצת בחיים חוץ ממני. לא, זיו, אתה בסדר גמור, לעומת יעקב אבינו. כמה ילדים יש לך? מהו הסוד?
רק פעם בשבוע אני מגיע למכונים.
מהו הסוד של יעקב? התורה. תיתן אמת ליעקב, הוא היה אמיתי. בכל המצבים המורכבים האלה, המסובכים האלה, יעקב היה ישר. ישראל זה ישרות, ישרות, ואני יכול, כמה שאני יכול להעיד, רב חיים היה, זכרונו לברכה, היה אדם ישר, ואמר, בתוכו כברו, מה שהיה בליבו, הוא היה אומר את הדברים האלה, גם במצבים מורכבים. אני זוכר, סליחה שאני מזכיר כאן דברים שמצערים קצת, את הפינוי בימית, את הגירוש מגוש קטיף. אני זוכר את זה, הוא היה שם. הוא היה יכול לשבת בישיבה שלו, הוא בא לשם, להיות עם האנשים שהיו שם. גם אנחנו זכינו באיזה מידה להיות שם במקום הזה. בצער, בכאב, בדמעות, היה מצב נורא והיום, אבל הוא היה שם והניג את יחד עם עוד כמה רבנים שהיו שם במקום, את הציבור שלא יש שפיכות דמים חס ושלום. ותהיה מצליח על התנגדות פסיבית, אבל לא תהיה שפיכות דמים. הוא כאב את הכאב הגדול הזה, כן. הוא היה ונשאר בישרות שלו במצבים מורכבים ביותר מבחינה זו. גם הוא, יש לו משפחה, הייתה לו בלי עין הרע, משפחה של 10 ילדים.
פלוס.
אמת. אתה הכרת את זה?
כן, לא, אני למדתי אצלו.
למדת אצלו? כן.
הרב?
כן.
לרב חיים דרוקמן היה עוד שם.
מה?
לרב חיים דרוקמן היה עוד שם. הרב חיים
מאיר. חיים מאיר. מאיר, כשמו כן הוא מאיר. הוא עוד אימץ ילדה תסמונת דאון. וחיתן אותה. כן. כן, אחותה, אני זוכר אותה כילדה.
בתקופה שלי הייתה קטנה, בת 4-5.
כן, גיסי, זאת אומרת, אחות אשתי גר שם במרכז שפירה. ברוכי. חגי ברוכי. כן, תיבדל, כן, זכרונו לברכה. ואשתו תיבדל לחיים ארוכים, שושנה הם גר, הם היו שכנים של האבא. היינו באים לבקר. ואשתי באמת, משום מה, התחברה לנערה הזאת, לילדה הזאת. כן, זה בקשר איתה. כן, ואני זוכר את התפילות, היינו שם ליל הסדר עם הרב דרוקמן, בתפילות, כן, עוד לפני מכון מיר, לפני הכל. כן, זה היה.
בת ברורי, נסוע לרב ראים הכהן,
נכון.
הוא ה-MMP שלי.
הכוח, האמת, הישרות הזאת, תוכו כברו, זה היה מיוחד לרב דרוקמן. אחרי שהיינו לומדים אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה בביתו, בחוג המצומצם הזה שהיו קרוב אליו יותר, על יד הרב צבי יהודה היה גר הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה. זה רחוב עובדיה, זה רחוב עמוס, זה אחד ליד השני. הנביאים. ואז היינו הולכים לשמוע את השיעור של הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שהיה באמת אדם מיוחד, מלאך כזה. גם בהופעה שלו, גם... והיה שיעור באורות הקודש, למדו שיעור באורות הקודש, והדרך של הרב הנזיר באלימות שלו הייתה ייחודית. הוא היה יושבים גם, לא הרבה תלמידים, אבל נבחרת של תלמידים, ואז הוא היה קורא, היה מבקש מאחד התלמידים לקרוא את מה שכתוב, ואחרי שהוא היה מבקש שמישהו יקרא את זה הרב הנזיר, אז רק שאני אסביר מה זה הרב הנזיר, הוא הנזיר אלוקים, לא נזיר שהוא לא מתחתן, אבל מה דרמה, הוא התחתן, יש לו ילדים, הרב שער ישוב כהן, זיכרונו לברכה, היה בנו, מה, הבן, כן. והוא עצמו היה נזיר לא מסתפר, היה לו שער כזה. הוא היה אדם גבוה, יפה תואר, יפה תואר, עיניים כחולות, ג'ינג'י, אדום. סיפור יפה על הרב הנזיר, תכף אני אחזור לרב דרוקמן, שבזמן הבריטים היה השבת השחורה, שהבריטים חיפשו כאן נשק ודברים כאלה. תסליקים ודברים האלה. אז מישהו היה שכתב על החיפוש בביתו של הרב הנזיר. ואז העמק, קראו לזה הקלניות האדומות. זה היו הצנחנים של, של הבריטי. אז הצמידו לכל קבוצה כזאת רב, שהם ייכנסו לבית כנסת, שלא יעשו פוגרום שם, החיילים. אבל הקצין שם אמר לרב, אני לא צריך אותך, אני תסמוך עליי, לא עשו כאן שום דבר. והרב הנזיר היה בבית, לא היה יוצא עשרות שנים מהבית, שוקד כל הזמן על התורה. ובא הרב, הקצין הזה עם החיילים שלו לחפש נשק שם, סליקים כמו שאומרים. והוא פותח את הדלת, והרב הנזיר היה יושב ולומד. אבל צריך להבין, שיער כזה של עשרות שנים לא הסתפר, עיניים כחולות, משקפיים על האף ככה היה, והוא לא היה, הוא היה גם טבעוני, אז לא, לא אם היה... ואז הרב הנזיר, כל מי שהיה בא אליו הבית, היה מכבד אותו, היה קם לקראתו. אז הרב הנזיר, הוא פותחים את הדלת, הוא קם לקראת הקצין הזה. הקצין הזה ראה דמות כזאת, הוא השתחווה על הרצפה. אבל תקראו, הוא אומר לרב, יש כאן מלאכים, לא בני אדם. אני אומר, אני לא מגזים מי שיכיר אותו. אדם יוחד. נחזור לשיעור, אז היה יושבים בשיעור, והרב הנזיר היה אומר לאחד הזה, בדרך כלל זה היה הרב דרוקמן, זכרונו לברכה, שהוא היה קורא את הפסקה באורות הקודש, ואז הרב הנזיר היה אומר, למי יש שאלה? שקט. לא, אתם חייבים לשאול שאלות. והוא הכין את התשובות לשאלות האפשריות, עם כל המקורות מאחורה. אז זה היה הרב הנזיר. והרב הנזיר כתב מאמר חשוב על הרב קוק זצ"ל. הוא היה תלמיד מאוד מקורב, הרב הנזיר, לרב קוק זצ"ל. וברשותכם הבאתי כאן דברים שהרב הנזיר כותב על הרב קוק זצ"ל, וכמה הדברים האלה מתאימים ל... לרב חיים, זכרונו לברכה.
על הרב צבי יהודה או על הרב אברהם יצחק?
הרב, לא, הרב קוק, הרב אברהם יצחק. על הרב אברהם יצחק. הוא ערך את אורות הקודש. והוא הציע מתוך אורות הקודש הרב הנזיר.
הרב הנזיר למד אצל הרב
קוק. כן, הוא למד אצלו. סיפור בפני עצמו, לא לעכשיו. הוא היה ממש קשור אליו בלב מאוד, מבחינה רוחנית, מבחינה מעשית גם. אז הוא כותב כאן מאמר שהוא כתב, ואני, ברשותכם, אני אצטט את זה, וזה כל כך מתאים לרב דרוקמן. הוא כותב ככה, כאן זה קצת מחוק, אז אני, ברשותכם, אקרא את זה מהמקור, את, ה, את הדברים שהוא כותב, וזה מתאים בדיוק, הוא כותב ככה, זה הרב הנזיר כותב, מרן הרב זצ"ל, כל חייו היו בשביל הכלל. כל חייו היו בשביל הכלל. וכן תורתו, מוצאה מגמתו הכלל. אני יכול להעיד על הרב חיים, זה הוא היה כזה. חוכמת הקודש של הרב בורות הקודש, מוצאה כללות נשמת ישראל. ומגמתה גאולת ישראל, וגאולת האדם והעולם. וזו המגמה העליונה, המגמה המשיחית הכוללת. וכאן הוא מביא הרבה מקורות, אצלכם זה לא מופיע, רק מקור אחד, אני או שניים, אני רוצה להקריא מה שהוא כותב כאן, הרב הנזיר, על הרב, מה שהרב קוק כותב על האדם כללי. כתוב, צדיק יסוד עולם. מה זה יסוד עולם? צדיק, העולם עומד על הצדיק, כמו בית שעומד על היסוד, ככה העולם עומד על הצדיק. למרות שהוא, סליחה, למרות שהוא אדם, אבל האישיות שלו, ההקרנה שלו, האמת שלו, צדיק יסוד עולם. וכאן הרב מסביר את העניין, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו, כי עמך ישראל כולם צדיקים. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. מדוע? שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים הסובבים מזה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה, בחסידות אומרים את הדבר הזה. אדם נתון למצבי רוח. לפעמים הוא שמח, לפעמים הוא עצוב, לפעמים הוא מצב כזה, הסתר פנים, הרד פנים, כל זה. בחסידות אומרים, זה אותו רעיון, אבל הלשון החסידי יותר, כמה שאתה חושב על עצמך יותר, אתה יותר עצוב. אה? יכול להיות דבר כזה? מישהו כאן חשב על עצמו פעם?
כן.
מתי?
עכשיו.
כמה שאתה חושב על הכלל, אתה יותר שמח, כי אתה חלק מהכלל. אדם שהוא רק חושב על עצמו, זה כמו עבר שמנותק מהגוף. אין בו חיות, אין בו חיים.
זה גם חשיבה על עצמי, לא?
אה?
לחשוב איך להיות שמח, זה שאני חושב על הכלל.
לא הבנתי את השאלה.
זה גם חשיבה על עצמי, לא? אני חושב על עצמי, איך אני רוצה
להיות שמח. בסדר, אבל אם אתה רוצה להיות באמת שמח, תתחבא, אתה כבר נשוי, נכון? אני לא מתפלא שאתה עצוב. למה? אדם לבד, לא טוב להיות האדם לבדו. כתוב, לא טוב, מפורש. למה? כי המינימום, משפחה. מינימום, משפחה. גם בתוך המשפחה יכול להיות מורכבות, לא יכול להיות, יש מורכבות. גם בתוך המשפחה, מי שרוצה להצליח במשפחה, מה הוא צריך לחשוב על מי? על עצמו?
על
אשתו! מה, לא ידעתם? תלמד, אתה עוד לא התחתנת. בסדר, כי זה המינימום של החברה האנושית. והחברה יותר, מעגלים, 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 מעגלים. תמיד אדם כשהוא רק בפרטיות הוא סובל. זה מה שרק אותו גם. מוריד את האדם לעומק קטנות ויסורים כאלה ואחרים כתוצאה מזה שהוא פרטי. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותו נתונים להכללות. מה זה הכללות הזאת? לכללות הכל, לכל ההוויה כולה. לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. אני רוצה אולי להסביר את זה. אדם הולך ללמוד מקצוע. מקצוע זה לגיטימי. למה אתה הולך ללמוד את המקצוע שלך? מה הסיבה? אתה יכול להגיד בשביל להרוויח כסף. בסדר, זה לגיטימי. אבל אם אתה לומד את אותו מקצוע בשביל לעשות טוב לאחרים, זה משהו לגמרי אחר. זה אתה כבר כללי, אתה לא פרטי. וזה בא לידי ביטוי בכל פרט ופרט שבעבודתך. זה מה שהוא אומר כאן. אתה מתוך הכלל, מתוך הכלל, תבנה את עצמך, הפרטיות שלך. באים כאן החבר'ה להתייעץ, איפה ללמוד, מה לעשות, וכל הדברים האלה, עם מי להתחתן ומה... לא פעם אני שואל אותם, למה אתם עושים את זה? בשביל עצמכם? אוהו. אבל אם אתה הולך ללמוד מקצוע או מתחתן, או הולך לכל את עיסוק שהוא, בשביל לעשות טוב גם לאחרים, זה משהו אחר לגמרי. זה מה שהוא אומר, לא לבטל את הפרט, אבל שאלה, מאיפה בא האינטרס שלך? האינטרס שלך בא להיטיב עם האחרים? זה מה שצריך, זה נקרא אדם כללי. והתביעה הזאת, להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור הדלאלה דבך היקולה, הוא יסוד נשמת הצדיקים המתהלכים, לפני האלוקים, ויזכו לברכת השם יסוד בכל מכל כל, ברכת האבות. מה זה בכל מכל כל? אומרים על האבות, הגמרא אומרת, שהם טעמו בעולם הזה את חיי העולם הבא. כי הם היו אנשים כלליים. וזה היה רב חיים, זיכרונו לברכה. שהוא היה אדם כללי. כל מה שהוא עשה. אם זה בחינוך, בפוליטיקה, בכל דבר שהוא עשה, כן. במשפחה, הכל היה מתוך ראייה שאני תורם אל הכלל, אני עושה אל הכלל. זה צדיק, זה נקרא צדיק יסוד עולם. ויש כאן עוד דבר ברשותכם. אני קורא כאן מה שבמקור, גם אצלכם מופיע כבר מהצד, כן, כן. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. הוא מכיר, מה זה ציבור? מה זה כלל? כמה שהוא יותר רוחני, הוא יותר כללי. או כמה שהוא יותר כללי, הוא יותר רוחני. אצל אדם כזה, הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. זאת אומרת, כשאדם כללי אומר, אני, הוא מתכוון לעמי. אני זה עמי. מדרגה, מדרגה. בלבבו ובעומק רצונו הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. הוא חי את זה, את הצרכים של הציבור, נושם את זה. מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי, ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים, לא רק צדיק לעצמו, אלא צדיק לרבים. ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח, ככה מסביר כאן. באמת, חבל דאבדין זה לא משתכחין. רב חיים זיכרונו לברכה, חיים דרוקמן זיכרונו לברכה, היה צדיק יסוד עולם, פשוטו כמשמעו. וכל כולו היה חיים לפעול למען הכלל, למען העתיד. כל זה גם, כל מעשי החסד, הגלויים והנסתרים, בלי סוף שהוא היה מתעסק. לאחרונה, הפעם האחרונה שדיברתי איתו, זה היה לפני שהוא נפטר, אלא בשעה לו 90, הוא יומי 90. אז טלפנתי אליו, אמרתי לו, אני מברך אותך עד 120. הוא היה כל כך שמח על, על הברכה הפשוטה הזאת, שבבריאות ובנחת. אבל איך אומרים, האלוקים ביקש שיעלה למרומים, מבקש עלינו, על הדור שכאן נשאר כאן. בזמן שהוא עלה, ובאמת יהי זכרו ברוך לנו ולכל עם ישראל.